חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
שלום לכם. פרק שני ברציפות שאנחנו מצליחים לייצר יחד. שלום אסף אבולפיה.
שלום יונתן קור.
עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט. אנחנו כאן ובכל פלטפורמות הפודקאסטים לסיכום המחזור האלטרנטיבי שלנו, אם תרצו, ספת הפסיכולוג המשותפת שלנו, שבה אנחנו מוציאים את כל מה שאנחנו חשים על אהבתנו הגדולה, היא הכדורגל הישראלי. אחרי עוד מחזור מאוד מאוד מעניין. איך נאמר? זה היה מחזור ראשון שבא אחרי כמעט שבוע של פגרה, זאת אומרת, היה הרבה זמן להתאמן, להיערך, לחגוג, לשמוח או להתבאס, תלוי מאיזה צד של הסקאלה אתה.
ושום דבר לא השתנה.
שום דבר לא השתנה,
לא?
כאילו? כל המגמות נשמרו,
בעצם? מכבי חיפה המשיכה בשלה, מכבי תל אביב המשיכה בשלה, הפועל באר שבע המשיכה בשלה.
נכון.
פועל ירושלים ממשיכה בשאלה.
מעניין.
אולי תפתח עם מה שאמרת לי לפני שפתחת את המיקרופון. למה? יש לי הזדמנות, אחרי ארבע שנים שותפות, לקבל מחמז.
אז תפסו אותי כמה אנשים, אני אחזור על זה גם אחר כך, הייתי במשחק ביום שני, אמרתי, הופעה ראשונה שלי במשחק השנה.
איך תפסו אותך שם את החגיגה?
הייתי, זה היה אותנטי, ומכל הלב, אבל בסדר, נדבר על המשחק הזה, בסדר, לא נפתח, זה אירוע גדול, אולי זה האירוע הכי גדול במחזור הזה, לפחות
בשנה האחרונה.
אין ספק שזה אחד האירועים הספורטיביים הגדולים של העשור, אבל אנחנו נדבר עליו אחר כך. אני רק אומר שברמה הבין אישית, וכאן, אתה יודע, אני אומר את זה לפעמים בכל מיני קטעים, בינינו, אחרי פרקים, לפני פרקים, לא בפרקים עצמם, אבל עכשיו אני אגיד את זה במהלך הפרק עצמו, כי שני מכרים ליציע תפסו אותי ואמרו לי, קודם כל העריכו מאוד את המאמץ שלי תמיד לחלוק את תובנותיי ולדבר על הקבוצה שאני אוהב, אבל בעיקר העריכו את הסבלנות שלך כלפיי, ואת היכולת שלך להכיל את חלק מהדברים שיוצאים לי מהפה באשר לקבוצה שאני אוהב, ושזה לא מובן מאליו, ובגלל זה הם כל כך אוהבים את עולים לרגל, בזכות יכולת הקשב, ההכלה והספיגה של אסף אבולפיה, ואני די מקבל את זה. אתה בן שיחה מעולה, ולא סתם, אתה יודע, בוא, אנחנו פה בזוגיות של דתיות, מה תחגור כבר ארבע שנים.
חברות של...
עזוב את זה, אני אומר כאילו, לא, אתה יודע, אנחנו פה חולקים את החברות הרבה יותר, אבל חולקים את קורסת הפסיכולוגיה הספורטיבית שלנו כבר כמה וכמה שנים. אנחנו יודעים כמה כדורגל קרוב לליבנו, כמה אנחנו חולקים, משתפים גם את הצער וגם את רגעי העושר הלא רבים שהדבר הזה מביא, וצריך לדעת להכיל. גם אני אגב סופג מונולוגים ארוכים מדי על הפועל תל אביב, אבל אני מקבל.
אתה נהנה מהם, כי אני מקבל מונולוגים של הפועל ירושלים האדירה, אבל אתה מקבל הפועל תל אביב האגומה.
נכון, נכון.
גם השבוע זה קורה.
נכון, בוודאי, גם השבוע זה קורה, לגמרי.
אז אני מעריך מאוד את המילים החמות.
האמת שכן, לגמרי, ואמרתי, אני אספר לך את זה, ואספר לך את זה לא לפני או אחרי, אלא תוך כדי, כדי שגם יתר הציבור ידע ש... אינני אדיש למאמץ הלא פשוט שאתה עושה על מנת להכיל ולספוג את דברי, חלק ממה שעלול להתפרש כדברי האבל שלי.
בשבילך הכל.
סיימנו את המחזור ה-21 בליגת 1-0, אנחנו ממש מתקרבים לישורת האחרונה שלפני, או בעצם אנחנו נכנסים אל הישורת האחרונה שלפני חלוקת הליגה לפלייאופים, אנחנו מקליטים ביום רביעי, שזה אומר מבט אחורה, מבט קדימה לכיוון המחזור הבא, כשבעצם, זה, אתה יודע, אתה אומר, הכל נשאר אותו דבר, שברמת הכותרת זה ממש הכל נשאר אותו דבר כמו בשנים האחרונות, שהתחושה היא שאוקיי, יש לך שלוש קבוצות מעל הליגה כרגע, אחת שהיא הפתעה גדולה שכבר עשתה את שלה, הפועל חיפה, כל פעם זה מתחלף הקבוצה, פעם זה היה נתניה, שנה שעבר במקרה זה הפועל ירושלים, באמת בדרך נס, אבל השנה זה הפועל חיפה, לפני זה היה נתניה באופן די קבוע, שלוש מעל כולם, עוד אחת מזדנבת קרובה להם, ומאבק פתוח, פלייאוף ירידה, שבשלב הזה נראה כמעט שווה כוחות לחלוטין.
קודם כל, גם השלוש זה הפתעה.
שנהיינו שלוש.
נהיינו שלוש פתאום.
כן, כן.
אנחנו שלוש, אנחנו מסכימים.
כן.
תלת ראשי.
יגידו לך אנשים, תשמע, אנחנו באחד.
שתיים הפריזי קצת מוקדם, אבל זה נראה מפחיד. בוא נפתח עם זה. ואתה יודע מה, לפני שנדבר על מכבי חיפה ברשותך, שאלתי את עצמי ככה, איך פותחים פרק שמתחיל ביום רביעי? כי אנחנו עדיין לא בעיה... אנרגיות שלה, זה, ואני אפתח חמוץ, מה אני אגיד לך, אני אפתח...
חמוץ? מה, בדין, בדין?
לא, אפילו לא, גם בדין יש לי.
אוקיי.
כמה פעמים דיברנו על משטרת מוריה ב...
וואו, אחד המונולוגים הכי גדולים שלי בהיסטוריה של המונולוגים שלי, זה המונולוג על מרחב מוריה, אז כך ש...
אז יום שבת, 8,000 אוהדי מכבי חיפה עושים את דרכם לטדי. אגב, היה מדהים, כי אני נסעתי לנתניה, והרגשתי לרגע כדורגל של שנות ה-90, כי הכיוון לנתניה צעיפים אדומים, הכיוון בכביש החוף לכיוון ירושלים צעיפים ירוקים, כיף כזה, אתה יודע, אווירה של פעם, מה שנקרא. ואז, אתה יודע, כאילו בלי סיבה, סליחה, יש סיבה. בגלל שלט, החליטו החבורת אלימים בסווה של שוטרים להיכנס ליציאה עוד במכבי חיפה ופשוט לפרק מכות. עכשיו, אני שואל את עצמי, מה היה בשיח כאילו לפני? זאת אומרת, הם ישבו נניח בחפק, אוקיי? ואמרו, חבר'ה, תראו, יש פה שלט, השלט הוא שלט מעליב. ישבו שוטר לחזיר, נכון? זה השלט, נדעתי?
משהו כזה.
ועוד שלט מקנית על השוטרים, ואז אמרו, טוב, חבר'ה, יאללה, מה עושים? בואו ניכנס. ואז הם נכנסים. לא יודע, מכינים את הזה ונכנסים באגרסיביות ומרביצים שם מכות, ומי שעוקב אחרינו, וכמו שאמרת, אתה כבר נתת מונולוג מאוד עשיר.
אני אשמח להשמיע אותו שוב.
שפיצח את נושא משטרת מוריה, נכנסים בצורה עבריינית ומרביצים מכות לאוהדי כדורגל בלי שום סיבה, ואחר כך עוד משתמשים בתירוץ הזה, אתה יודע מה התירוץ הזה? איך זה היה? השוטרים שחרפו נפשם בשבעה באוקטובר.
יאללה.
אז יש לי שני דברים להגיד למשפט הזה של המשטרה, של הודעה רשמית. אם אותם שוטרים באמת חרפו נפשם בשבעה באוקטובר, הדבר האחרון שהם צריכים זה לכנס ולהרביץ לחברים שלהם ליציע, או חברים שלהם למילואים, או חברים שלהם לסדיר, או אנשים שנלחמו ביחד איתם. ואם לא, זה התירוץ שהשתמשתם בשבעה באוקטובר, בגלל השבעה באוקטובר? אז בגלל שלט... אוהדי כדורגל מקבלים מכות בישראל, זה חרפה, זה בושה, זה שוב חוזר, שוב משטרת מוריה. אני מקווה מאוד, מאוד 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 מקווה שמישהו יעשה משהו, כמובן שאף אחד לא יעשה שום דבר. ההודעות של המשטרה הן בזויות. ולהגיד לך משהו, עם כל הכבוד, ואני מצטער שהפועל ירושלים תיפגע בו, כי גם היא תיפגע בו.
לא, הפועל ירושלים גם חטפה מכות, כל הזמן חוטפים.
לא, אני אומר שיש איזו החלטה טנטטיבית לא להגיע יותר לירושלים למשחקים. אל תגיעו. אל תגיעו. לגמרי. אל תגיעו. והגיע הזמן שגם המועדונים בירושלים יבינו.
המועדונים בירושלים, סליחה, יש אחד שמבין.
יש מועדון אחד בירושלים שצריך להבין איך הוא מערך כמו שצריך, ולא איך הוא נותן לקבוצות לאנש בצורה כזאת.
כמובן בראש ובראשונה דם הבאת לפני הכל, לפני הכדורגל.
זה מלפני שנה וחצי.
המסורת שלנו שוב לפרגן למשטרת מוריה בירושלים.
בהחלט, מגיע להם, מגיע להם.
שבאמת נשארת נאמנה. לדרך שלה, מסורה, באמת, מסירות אינסופית של שוטרי מחוז ירושלים, מרחב מוריה, שאחראים על הבטחת הסדר בטדי. הם כל כך יודעים את העבודה שלהם באופן עקבי, שזה לבוא ולפרק אוהדי כדורגל, והם באמת לזכותם יאמר, שהם עושים את זה ללא הבדל דת, גזע ומין,
וצבע.
הם יודעים להוריד מכות ולפרק את אוהדי מכבי חיפה, שפו על זה. הם יודעים לפרק את אוהדי מכבי תל אביב, ריספקט. גם סכנין חוטפים מהם, גם הפועל ירושלים, כל מרחב מוריה, אתם אחידים, אתם מסורים, אתם נאמנים לתפיסת העולם שלכם, מה שנקרא, מאדירים את שמה הטוב של משטרת ישראל כגורם אחראי, מפקח ומאזן במגרשים.
תודה רבה.
זה לפני שנה וחצי?
לפני שנה וחצי, וזה תקף כל הזמן, זה תקף כאילו מהאמת מאז שאני ילד, זה המורשת של המקום הזה.
עצוב.
ממש.
עצוב.
משטרת ירושלים זה שערוריה שאין כדוגמתה, בכלל משטרת ישראל, ונשים בצד את, באמת את, את אלו ש, את הגיבורים שם בדרום שחרפו את נפשם, ויש גם שימוש לא הולם, כמו שאמרת, בשבעה באוקטובר, הוא גם שגוי. בקטע הזה, אנשים באים לראות כדורגל, רוב 99% מהאנשים שמגיעים למגרשים באים לראות כדורגל ולא רוצים לצאת
בחרי. כתב לי יועד של מכבי חיפה באינסטגרם, הוא כתב לי ש... שהוא יצא הביתה אחרי 4 שבועות בעזה. יש עוד נאומים.
לא, לא, מספיק.
כתב לי שהוא יצא הביתה אחרי 4 שבועות בעזה. והוא קיבל סתירה משוטר.
לא יאמן.
חייל, קרבי, שנלחם על החיים שלי ושלך ושלהם.
לא יאמן.
בושה וחרפה. חרפה ובושה. הייתי אומר שאני רוצה שמי שעשה משהו, אבל מה שבאמת מעניין את מי שמנהל פה את הכדורגל, זה רק להוריד נקודות, כי הדליקו
עבודה. לא, בסדר, זה לא קשור. זה לא קשור למנהלי הכדורגל, אתה יודע. זה סיפור של בתי הדין.
הרגע,
סליחה.
אתה לא חושב שמנהל את הליגה, למשל, סתם, כגוף שמנהל את האירוע הזה, ורואה שאירוע חוזר פעם אחר פעם, עכשיו זה לא רק, כמו שגמרת במונולוג, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, המשקפיים של לוינסון, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע חתכו שם.
התערבו במשטרה? כן, חייבים להתערב בנושא. לא חשבתי שמדבר על ההפחתת נקודות.
לא, 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 אתה שמעת מישהו מצייץ את זה?
לא מעניין אותם,
לא. קיבלו מכות, לא מעניין אותם, לא אכפת להם כלום.
זה באמת שעוריה וקולם היה צריך להישמע בנושא הזה, אני מסכים.
הם עושים תקסים, אז...
לא, 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 לא העיקר, הם עושים אחלה תקסים, והם עושים אחלה עבודה, והם האבא והאימא של הענף שעושה עבודה מצוינת, בהיבט הזה, קולם חייב להישמע.
אוקיי, אז אם הם האבא והאימא של האירוע הזה, או עדי הכדורגל מתומים.
בהיבט הזה, קולם צריך להישמע, אני פחות...
אז אם אתה מחפש כותרת למחזור הזה, ותכף מדבר המון על כדורגל, זה באמת התמונות המזעזעות, המזוויות של אלימות משטרתית בוטה ו...
שחוזרת על עצמה, שחוזרת על עצמה בסיס.
פעם אחת זה טעות, פעם שנייה זה טעות, פעם שלישית זה כבר כוונת מכוון.
אז אנחנו כבר שם, ובטדי, אז בואו נדבר על מכבי חיפה, שממשיכה את הריצה שלה, מנצחת בקלות, צריך להגיד, את ביתר. בסדר, אני תכף נעסוק גם בביתר, אבל נתחיל רגע עם מכבי חיפה, שמסמנת עוד, והיא ממשיכה את הריצה שלה. אנחנו ימים רביעי, מחר בחמישי, מפגש ראשון מול גנט בהונגריה, כשמכבי חיפה מגיעה אליו כפייבוריטית ברורה לאור המצב, גם המומנטום שלה. כן, תשמע, אני... יש אנשים שאומרים את זה מתוך זלזול בכדורגל הבלגי ובגנט, אז אני לא מזלזל, אני, אתה יודע, בוחן את הכלים, את הסיטואציה כפי שהיא. גנט איבדה בחלון העברות הזה שניים מכוכביה הגדולים, הביאה תחליף שכרגע לא מוצא את עצמו, בתקופה פחות טובה, תארח את מכבי חיפה בלי קהל, זה אמור להיות, אתה יודע, זה שתי נקודות שהופכות, אז נכון, מכבי חיפה לא מארחת בארץ, אבל תארח, אני מתאר לעצמי, הקהל שלה יהיה בהונגריה, זה אמור להמשיך את המומנטום הטוב שהיא נמצאת בו. שדברים הולכים, שדברים מתחברים, מכבי חיפה כרגע טובה מכולן?
by far.
כן?
עכשיו, מה שמדהים פה באירוע של מכבי חיפה הם שני דברים. קודם כל, הראשון, זה שהיא פשוט, אתה יודע, כמערכת מקצועית, היא מפרקת כל מוקש שנופל לרגליה. זאת אומרת, כל, בוא נע, זה קבוצה שסופגת פציעה אחרי פציעה, היעדרות אחרי היעדרות, המון שחקנים חסרים. אתה הרגשת משהו? הרחקות? כלום.
לא, אני חושב שהסיפור, תמיד אנחנו חוזרים לסיפור של אליפות אפריקה, למרות שהיו גם לצידן עוד...
לא, בסדר, לא משנה, הם רצים על אוטומט. מכבי חיפה רץ על אוטומט, וכבר לא משנה מי בהרכב. וזו הצלחה אדירה של הצוות המקצועי שלה. זאת אומרת, יש תחושה שלא משנה כמה קשיים יפלו על דגו, למשל עכשיו פציעה של דין דוד, כאילו אף אחד לא...
וגולדברג, גם משמעותי.
כן, אבל דין דוד זה כמה שבועות, וגם מכבי חיפה כמה שבועות, תמיד זה כמה חודשים, אני מאחל לדין דוד לחזור כמה שיותר מהר, אבל זה מלך השערים שלה. ואתה אומר, כאילו, אף אחד לא מודאג. כי מה שמסי דגו עושה, ואני אוכל עוד כמה כובעים, כולם יוכלו, כל הכובעים שיש במדינה, זה מוצא פתרונות לכל בעיה שיש למכבי חיפה. והוא עושה את זה בצורה מופתית. עוד פעם, ינואר, דיברנו על זה בשבוע שעבר, נגיד עוד פעם, מכבי חיפה הביאה מה שהיא צריכה בינואר. מכבי תל אביב, תכף נגיע אליה, הביאה מה שיש בינואר. וזה משמעותי, ומכבי חיפה מפרקת כל דבר, ויותר מהכל, יש השחקן אחד.
אז לפני השחקן האחד, עוד בהקשר הרחב, נגיד שגם, אתה יודע, יש תקופות ויש מומנטומים וכאלה וזמנים שבהם הכל הולך, מכבי חיפה על הסוס הזה. זאת אומרת, האמירה הזו לא באה להוריד מזה שהם ממש טובים. כן, הם הכי טובים כרגע, אין שאלה בכלל. אבל נכון הוא עוד אתגרים בדרך הזאת, גם הם יודעים את זה, בגלל זה גם לא יוצאים מגדרם. באמת, יכול להיות שפתאום, אתה יודע, יבוא ההפסד, ומכבי תל אביב תנצח, ואז שוב זה יתהפך, אתה תשמע מסביבנו את כל האנשים יגידו, הנה רובי קין חזר, וכאלה. אז לא, כמו שרובי קין לא איבד את זה עד כדי כך עכשיו, וכמו שמסי הוא לא פפ גוארדיולה עכשיו, אלא הוא אחלה מאמן, וזה אחלה מאמן, ויש פה אתגור רציני מאוד, שכל עובדה נקודות כמובן גם נותן איזושהי תקווה להפועל באר שבע. תחשוב, סליחה שאני בורח לשם, תחשוב הפועל באר שבע בתקופה הרעה שלה.
גונב את הארנק עכשיו, תחשוב, היא לוקחת אליפות השנה.
לא יקרה. לא יודע, למה לא יקרה? יכול להיות, הם במומנטום שבאמת אי אפשר לעצור אותם. לא, אני עושה את הפועל באר שבע, תגיד איזה משחק כזה, סכנין בבית שהם הפסידו, עוד איזה כזה אחד, אני חוזר את זה, אני חושב שגם דיברנו על זה שבוע שעבר, אבל כאילו עוד משחק אחד שבמקום הפסד, פה עוד תיקו, ושם באמת ניצחון שהגיע להם ולא הצליחו לעשות. והם שם כאילו בענק, מממשים, תשמע, זה קצר, זה ירד נקודות מטורף, אבל גם זה, יש לי חדשות, גם זה יעצר, אבל תכף נעסוק בהם. בקיצור, מכבי חיפה, ובסוף השבוע הזה יש לה את גנט בחמישי, ומיד ביום ראשון דרבי. מעניין.
ואלן חלילי.
אוקיי, יאללה.
ופתאום, מבטיח לי שיש לך סיפור בשבילי על הנחלה, אני לא?
לא סיפרתי אותו אף פעם, כאילו לא, בטוח סיפרתי, אבל אני אחזור עליו.
אתה מבטיח סיפור ואתה לא מספר אותו.
אני אחזור עליו שוב ושוב ושוב ושוב.
אני אגיד משפט אחד רק עליו, בגיל 19, הוא לא דומה לשום דבר שהיה פה. עכשיו, לא מבחינת מי יותר טוב, אני לא משווה. לא יוסי, לא משווה לאייל, לא משווה לחיים, לא משווה למנור, לא משווה לאבדה, לא משווה לאף אחד. מבחינת אופי השחקן, אני לא זוכר שחקן כזה. לא באיכות, עוד פעם, גם באיכות, כן, הוא איכותי בצורה נדירה. מבחינת צורת המשחק, סגנון המשחק, השערים שהוא מפקיע, אני לא ראיתי דבר כזה בגיל הזה.
אנחנו נחזור, נצטט אותו, ואני תמיד, כאילו כל פעם בהקשר של חלילי חשוב להזכיר את הדבר הזה, כי אם יהיה איזשהו ניסיון מצד מכבי חיפה, או איזשהו איש מקצוע, או משהו להגיד, חלילי, ענן חלילי, נקודותיים, לכתבה המופלאה של אדיר שליקוביץ, אם אין מונדיאליטו, אני היום מושאל באפולה, או משהו כזה. חד משמעית, אוקיי? אנחנו שומעים אותו נובלמן פלטקה ביום שישי בצהריים, ולחמן מתלהב איזה שחקן נחמד גדל במכבי חיפה. וזה קוראים לו המונדיאליטו, ואם לא אופיר חיים. ופה אני תמיד מספר את הסיפור הזה, אני בטוח סיפרתי אותו כבר, אבל אני אחזור על זה עוד פעם, כאילו מה זה משנה, כי זה תמיד עובד. הוא זומן די ברגע האחרון לסגל של המונדיאליטו חלילי, זאת אומרת הוא היה... הייתה תקווה ולהסתמך על הסגל שהיה כמובן שנה קודם באליפות אירופה, שהכוכבים שם היו כמובן אוסקר גלוך ועידן טוקלומטי, אבל טוקלומטי נפצע וגלוך החליטו לשמור אותו לבוגרת, ונוצר שם איזשהו מקום, וחלילי היה בטופ כאילו של הבאים בתור כמובן, אבל במחשבה הבסיסית רצו לשמור על, כמובן על כבודם של אלו שהביאו אותנו להסגל, דור תורג'מן ואחמד סלמן ושוב אוסקר וטוקלומטי שלא הגיעו בסוף, אבל היו כמובן מהמשמעותיים, אריאל לוגסי שהיה... וחלילי זומן הגיע כאלמוני מוחלט לטורניר הזה, אלמוני מוחלט, ואז אתה יודע, שוב יש את הפריבילגיה הגדולה הזו, אני תמיד מדבר עליה כשדר, יש את הפריבילגיה של לבוא בטח במשחקים כאלה, ובעיקר מאמנים שיש להם ביטחון עצמי, ורבים ממאמנינו הצעירים הם כאלה, ואופיר חיים הוא גם כזה, שאתה יכול לבוא בטח במסע כזה לשבת איתו לפני ולדבר איתו. הספרתי לך כמה פעמים, לפני כמה משחקים, עוד בזמן אמת במונדיאלית, או אפילו כאן בפרקים שעשינו, בפרקים מיוחדים, הספרתי לכם על השיחות עם אופיר חיים לפני, שהוא בא ומצייר לשדר את המשחק מבחינה טקטית, מבחינת הרעיונות שלו, זה עוזר, זה מביא אותנו מוכנים יותר כשדרים למשחקים. ובאים למשחק, לקראת המשחק הראשון, אני יושב איתו יומיים לפני, במלון בבואנוס איירס, והוא מספר לי מה הרעיונות שלו, ומה התוכנית שלו, ומה הוא יודע על הקולומביאנים, ואיך אפשר להתמודד איתם, וכל החבילה הזו. ואז הוא אומר, טוב, אני מתלבט, אבל אולי לעשות איזושהי הפתעה, שהשאלה שלי, טוב, אין לך אוסקר, אין טוקלומטי, איך אתה פותר את הדבר הזה? הוא אומר, אני לא יודע, אני מאמין בקבוצה, זו פגיעה מאוד מאוד גדולה באיכות, אבל אני חושב אולי פה אנחנו נצטרך דווקא להוציא מהשניים האלה עוד איזשהו אלמנט של פיזיות, והאמת, יש לי פה איזה ילד, אופיר חיים, אני פותח ציטוט, יש לי פה איזה ילד שהבאתי ממכבי חיפה, חלילי, שהוא עובד טוב באימונים, והוא נראה גדול וחזק, ואני חושב שאני אלך עליו. והוא פתח איתו במשחק הראשון נגד קולומביה, וחלילי היה הכי טוב בנבחרת. הוא אומנם לא הבקיע, ואחרי זה גם קצת ירד לספסל, זאת אומרת, החלילי התחיל להפציץ ונפתח רק בנוקאוט של המונדיאליטו, כמובן במשחק נגד קזחסטן, ואחרי זה גם נגד ברזיל, כמובן אוזבקיסטן, ואחרי זה נגד ברזיל, ואחרי זה במקום 3-4 גול גדול נגד דרום קוריאה, ושם הכל היסטוריה. אבל כן, תמיד חלילי יהיה בשבילי, יש לי פה איזה אחד חלילי, עובד חזק באימונים, גם מגיע לו, אתה יודע, מגיע לו. ואופיר נתן, והאמין בו, ואם לא המונדיאליטו, הוא היום באפולה משתף פעולה עם אוהד ברזילאי, שם החלוץ של אפולה בשפיץ וכאלה. ועוד חברים ממכבי חיפה.
אתה יודע שאנחנו פסיק מהקטע של... אני זוכר איפה הייתי שראיתי את חלילי פעם ראשונה.
חד משמעית.
כאילו ראיתי איזה פוסט, למשל, שדור הופמן חברנו, שמספר על הרעיון הראשון שלו
לטלוויזיה הקולומביאנית. וואי, זה היה גדול, אני החזקתי לטווש.
היית שם, אוקיי, לא יודעת אפילו.
בטח.
אז דור כתב פוסט שהוא...
במתחם אימונים של ארסנל היה אימון המסכם לפני המשחק נגד קולומביה, והטלוויזיה הקולומביאנית שידרה בלייב את משום מה, אחת מהטלוויזיות הקולומביאניות שידרו בלייב את האימון של הנבחרת, וביקשו סינק, ביקשו שחקן שיתראיין. עכשיו, מכולם, דובר הנבחרת שולח את חלילי, שאנחנו מסתכלים אחד השני, אנחנו לא יודעים מי זה, אז גילו, מה, שוכרים אותו לקולומביאני וזה, ואז הם ביקשו גם טובה מדור שיתרגם את המסיבת עיתונאים מחוץ לאצטדיון בגשם שוטף, ובסוף התרשמנו מחלילי, צריך לענות קוהרנטי, אתה יודע, דעתי אולי אחת פעמים ראשונות שהוא עמד מול...
זה היה בפנים 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 ב
או בעברית. בעברית. עמד מול מצלמה, אבל לא מצלמה, היה 4-5 מצלמות עליו, אתה יודע, פעם ראשונה, עמד בזה בכבוד, סך הכל, אבל ירק לי שעות אחת אחרי השנייה, ודור מתרגם לספרדית, זה היה רגע, רגע אדיר.
אז דור כתב פוסט על זה, ואתה מספר את הסיפור הזה, ואתה אומר, הנה, אנחנו בשלב הזה שאנחנו, הנה, זה הפעם הראשונה שראיתי את אנלחלילי.
נכון.
וזה שם.
אני גם חושב, כאילו, אני, יש לי זיכרון מומם, שידרתי אותו בגביעת אותו במכבי חיפה כבר לפני כמה שנים, שהוא קיבל צ'אנס.
כמה שנים, הוא בן 19.
כן, שהוא קיבל צ'אנס בבוגרים לפני כמה שנים, באיזה משחק גביעת אותו, ושידרתי, אתה יודע, אני דוקטור לילני גביעת אותו.
כן.
תקנו אותי אם אני טועה, אני חושב שזה היה.
לא זוכר, אבל הוא באמת עשה גול, גול באמת, באמת נדיר.
ואנחנו עכשיו מסתכלים קדימה על מכבי חיפה ואומרים, תשמע, יש דרבי, הם צריכים... הם צריכים לצח.
תשמע, קודם כל הרצף הוא קשוח מאוד למכבי חיפה. צריך להגיד, מכבי תל אביב גם בשלב הבא באירופה, אבל מכבי תל אביב קפצה
יש
שלב.
יש עוד אוויר, כן.
יש לי סימת המקום הראשון, וזה כל כך חשוב עכשיו בטח עם טיסות ועניינים. אבל כמו שאמרנו, מכבי חיפה יש להם המון המון חסרים, אבל מסר מצליח לפתור את הפלונטר הזה פעם אחר פעם. עוד שחקן שהיה מלהיב בנגד, נגד ביתה ירושלים, זה ליאור רפאלוב. הוא דייק ב-90% מהפסים שלו במשחק. עכשיו, זה לא בלם. שמתמסר בין בלמים, או קשר אחורי שמתמסר בין קשרים. זה קשר התקפי שעושה משחק. ורפאלו פשוט משתבח בעונה הזאת. איכשהו השילוב עם קינדה עובד בצורה, כאילו הם שחקים ביחד איזה 4 שנים. הוא לא שרי קינדה, אבל הוא קינדה. וזה עובד בצורה נהדרת, ומכבי חיפה פשוט נראית אדיר. ויהיה מעניין לראות איך היא פותרת את הפלונטר הזה של דין דוד, כי דין דוד עושה עונה מדהימה, אז פיירו יחזור לרוטציה ושחקן אחר. אבל כן, למכבי חיפה של תפועל חיפה, את הפועל בשבע כבר פקשה, את מכבי תל אביב כבר פקשה, יש לה ריצה, אבל היא מוכיחה פעם אחר פעם שהיא שם.
כן, יש הפועל חיפה, ואחרי הפועל חיפה יש מה שנקרא את הקטנות יותר, יש אשדוד ויש חדרה וכאלה, עד סוף העונה הסדירה.
נכון.
מה שאמור לתת על פניו איזושהי מקדמה לחיפה. דרבי ביום ראשון, כשהיא תפגוש את הפועל חיפה, נדבר על הפועל חיפה אחרי זה גם בהקשרי דרבי, אם תרצה.
בשמחה.
אין לי יותר מדי מה להגיד על הפועל חיפה, כי אני הייתי עסוק בצד השני באותו, במשחק האחרון
שלהם. ראית רק 11 שחקנים על המגרש.
ראיתי בעיקר, כן, נכון, אפילו פחות מ-11 שחקנים, אבל כן, היה... נדבר על זה.
רוצה להגיד משהו על ביתר.
כן.
מהפך. ביתר הולך למהפך. עזוב את העונה הזאת, העונה הזאת גמורה. תיכנס לפלייאוף.
תשמע, מה זה? לא, היא גם בסכנת ירידה. בוא, לא מהפך. העונה הזאת לא גמורה.
אני לא חושב.
ולכן אני תוהה בהיבט הזה.
אתה חושב שביתר בסכנת ירידה?
שגם הפועל תל אביב בסכנת ירידה, שכולם בסכנת ירידה, כן? כל מי שנמצא, חוץ מבני ריינה, כולם בסכנת ירידה שם. אתה יודע, ומטה, אחרי ריינה.
יכולת ביתר בסכנת ירידה? אני שואל.
כמה ביתר? 22?
כן.
בוודאי שהיא בסכנת ירידה. אתה יודע. האם אני חושב שהיא תרד ליגה? לא. האם אני חושב שהיא הקבוצה החלשה ביותר בליגה? לא. אבל כן, עובדתית היא בוודאי במצב כזה, ולא רק היא. כל מועדון ה-22 בסכנה, כשם שהוא בסכנה לפלייאוף עליון. בוודאי. סכנת פלייאוף עליון במרכאות כמובן.
כן, מה שברק אברהם עושה השבוע זה לוקח את ספר החוקים. זה אומר, טוב, איך אני מצליח? אני מביא מנהל מקצועי. והוא מביא את אלמוג כהן ממכבי נתניה. והשאלה הגדולה, אם הוא ייתן לאלמוג כהן לעבוד במכבי נתניה, כי ברק אוהב להתאר.
לא ייתן אלמוג ילך.
בדיוק. וזו השאלה הגדולה של לאן ביתר ירושלים הולכת. אני קורא את התוכניות, קורא את התכנונים. לא יודע. ביתר ירושלים כרגע במצב של, אתה יודע, בין לבין, אלמוג כהן איש מקצוע לדעתי יצא מהכלל שלא התבטא מספיק במכבי נתניה. התחיל מצוין, פגיעות אדירות בזרים. פגיעות אדירות בישראלים.
נגיד את זה תכף בהקשר של...
לא
נגיד, את זה, נגיד את זה תכף בהקשר של חן סול. מנהלים מקצועיים צריכים... שקשל בכל מובן, בכושל... הוא הכי כושל שהיה בפועל תל אביב מזה הרבה מאוד זמן, חן סול. אבל בגלל שמנהלים מקצועיים נבחנים לאורך זמן, אז אני יכול להגיד שהוא כרגע כושל, אבל זה לא אומר שהוא לא מצליח בתפקידו או לא יצליח בתפקידו. הוא כושל בן כושל, אבל...
כושל בן כושל.
אלמוג, בדיוק, מנהלים מקצועיים זה דבר שרצים איתו ארוך טווח. להוציא אותנו ובאמת עוד כמה פרשנים ואנשים שמנתחים כדורגל, לא רק אצלנו ובמקומות אחרים, שמבינים שתפקיד של ניהול מקצועי הוא תפקיד ארוך טווח, וגם אם יש טעויות או תקלות, או שהתפיסות העולם לא מחודדות עד הסוף בהתחלה, זה לא אומר שיהיה כישלון או חוסר הצלחה בהמשך. זה ריצה למרחקים ארוכים. מנהל מקצועי טוב, ואתה בוחן בפרספקטיבה של 2-3 שונות. אלא אם כן, אתה יודע, באמת אתה רואה פשעים, אתה יודע, שמועל בכספים, או דברים כאלה, כן? ואז ברור שזה לא מתאים. אבל בהנחה שהאיש בא לעשות את מלאכתו כמו שצריך, צריך פרספקטיבה של 2-3, זה ניהול מקצועי. אלמוג כהן הוכיח שהוא לגמרי יגדל לתוך הדבר הזה, וצריך גם, צריך גם לאפיין, לתת בו סימנים באלמוג כהן, כי הוא מנהל מקצועי מסוג אחר. נגיד היום יש בליגה, נגדיר את הוותיקים יותר, ותקן אותי אם אני טועה, או תוסיף לי אם אני טועה, יש לך את אלברמן, ויש לך את שי אהרון בירושלים, מי עוד בגוורדיה הוותיקה, יצחקי גמר כבר.
עומר גולן אתה מחשיב?
עומר גולן זה... אני מחזיק ממנו מאוד, אני חושב שהוא במועדון שהוא לא באמת אימפקט כמנהל מקצועי, לכן אני לא מחשיב אותו בדבר הזה.
בשנה הבאה...
אבל אני אשים את אלברמן ושי אהרון, זה דווקא לא רע, כאילו גם על הגרף הזה של כסף גדול, כסף קטן, אבל שזה שתי תפיסות שונות לחלוטין, כי פה אתה צריך לדעת לבחור נכון בכסף כמעט בלתי מוגבל שיש לך, ושם אתה צריך לדעת לייצר בכסף קטן. זאת אומרת, זה נגיד המנעד הרחב יותר של ניהול מקצועי השניים, אבל באופן שבו הם תופסים את העבודה שלהם, שי אהרון ואלברמן מאוד מאוד דומים. הם מנהלים מקצועיים מאחור, מאמינים גדולים בלספק את כל הכלים ואת התנאים לאנשי המקצוע, ולייצר מעטפת מאוד מאוד רחבה, ולהסתכל מלמעלה, מרחוק, מהצד, ולחשוב ארוך טווח. לא לחשוב על שבת, כמעט לא מתעסקים ברזולוציות של... מתעסקים ומתייעצים איתם, אבל לא באמת מתעסקים ברזולוציות של ההרכב למשחק הבא, ואיך נעמוד במשחק הבא, אלא איך, אתה יודע, עכשיו נסגר חלון העברות בינואר, טוב, מה אני עושה בקיץ הבא כדי שלמסע יהיה את התנאים, את הסגל הכי טוב כבר למוקדמות צ'מפיונס, אם וכאשר כמובן, בשלב מאוד מוקדם של העונה. בשלב מאוד מוקדם של הקיץ, הכוונה. ואותו דבר, כך, וכך גם אחרים. אלמוג כהן הוא מנהל מקצועי אחר. אלמוג כהן הוא מנהל מקצועי של דשא. זאת אומרת, בוודאי שבהגדרות התפקיד שלו יש את כל האלמנטים ארוכי הטווח של להביא שחקנים ולמצוא פרוספקטים שתוכל לממש בעתיד הרחוק, אבל הוא מאמן של דשא. הוא עולה על, אתה יודע, עולה על, איך זה, לא יודע, לא על טרנינג, כן, על טרנינג גם טוב.
טרנינג זה בסדר, אליגנטי, אבל טרנינג אליגנטי.
ועם כובע תמיד, וזה, ועל הדשא.
במשקפיים, אני
חושב. בדיוק, ועל הדשא, על הדשא ליד המאמן. תומך בו, תומך אותו, עוזר, אבל איש של דשא, עם תפיסת עולם מקצועית מאוד 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 מגובשת, מנומקת, זאת אומרת, ברמה כזאת שלצורך העניין, סתם אני אגיד, שנגיד גל כהן חס וחלילה חולה, לא יכול להגיע יומיים שלושה, אז אלמוג יעביר את האימונים. במכבי חיפה, אם מסע יחלה, אלברמן לא ירד לדשא. זיו אריה, לא יודע מה, יורחק ארבעה משחקים, מנהל המקצועי לא יעמוד על הקווים במקומו. יש צוות, יש עוזרים, זה הסיפור. בביתר, אלמוג, בתפיסה שלו, עכשיו אני לא אומר מה נכון ומה לא נכון, אני רק עושה פה, עורך פה הגדרות, אוקיי? שלא יחשבו שאני מביע דעה, אני אומר כאילו רק, ככה מגדיר את אלמוג, ושהיה מאוד מאוד מעורב, מכאן גם היה לו קשר מאוד מאוד עמוק, גם עם בני לם בשעתו, וכל זה ממש היה שותף אמיתי שלו לדרך, ברמות התפיסה, ויהיה מאוד מעניין לראות את העבודה הזאת בביתר. אני חושב שגם סוג של מנהל מקצועי כזה מתאים יותר מנהל מקצועי רגיל לתפיסת העולם של ברק אברמוב. בכלל, האמון של ברק אברמוב באנשי מקצוע בכדורגל הישראלי לא קיים.
לא.
לא קיים. לא. את היחיד שהוא אי פעם נתן בו אמון זה יוסי אבוקסיס, ושם זה נגמר. מול כל איש מקצוע אחר זה לא צלח, זה נגמר רע. ופה זו התנסות ראשונה של אברמוב עם איש מקצוע מהסוג הזה, ואני חושב, גם מבחינת מבנה האישיות וגם מבחינת אופי הניהול המקצועי שלו, אופי הגדרות התפקיד שלו בעיני עצמו, זה משהו שכן יכול לעבוד עם הצד של אברמוב. שאלה הגדולה שלי היא, ואני מאמין שהוא יצליח, זאת אומרת, אם אברמוב ישחרר וילך אחרי אלמוג כהן שיגיד לו, תשמע, אני מאמין שבילד הזה, שלא יודע, במחלקת נוער של זה שווה להשקיע, כי עוד שנתיים הוא יהיה שחקן, ילך איתו. בוא נביא את השחקן זר הזה, כי עוד שנתיים או עוד חצי עונה נעשה עליו אקזיט, ילך איתו, אני מאמין שזה יעבוד. שאלה הגדולה זה לגבי המאמן, והשאלה הגדולה זה לגבי הכאן ועכשיו. האם גל כהן יישאר מאמן ביתר? מה צריך לקרות כדי שיתרחש שם זעזוע? או שלא? האידיאל כמובן זה לסיים את העונה עם גל כהן כמו שצריך, ואולי אפילו לבחון אותו כמועמד לעונה הבאה. אבל מועדון ה-22 לחוץ, מועדון ה-22 רואה פלייאוף עליון, אבל גם רואה ירידה. ורואה ירידה אופציונלית, כן? זה 4 מקו אדום, אבל מי ירד בסוף? הכל יכול להיות. ולכן אני תוהה אם גל כהן יסיים את העונה.
למי שאין מנהל מקצועי, זו מכבי תל אביב, הכנתי לך טבלה יונה של...
אופה.
מה?
הכנת לי טבלה, אני מעריך את זה מאוד.
אוקיי, הכנתי לך טבלה של שמונת המשחקים האחרונים. אוקיי? אתה מקשיב.
כן.
במקום הראשון, מן הסתם,
מכבי חיפה.
פועל באר שבע,
יונה. פועל באר שבע, רק ניצחונות, כמובן. סליחה, לא הייתי מרוכז.
שלא מקשיב למורה.
סליחה.
פועל באר שבע עם 8-8, כמובן. במקום השני, מכבי חיפה, עם 7-8, 21 נקודות. במקום השלישי, הפועל חיפה, 19 נקודות, אחרי שנעצרה על ידי הקטר של זיווריה. במקום הרביעי, יונתן, מועדון ספורט אשדוד, עם 11 נקודות. במקום החמישי, הפועל ירושלים שלך, עם 10 נקודות. מכבי פתח תקווה, מקום שישי, 10 נקודות, וחולקת איתה את המקום השישי, מכבי תל אביב, עם 10 נקודות. 8 משחקים, 10 נקודות. בתרגום לפער, בחשבון, זה 14 נקודות מהפועל באר שבע, זה 11 נקודות ממכבי חיפה, זה 9 נקודות מהפועל חיפה. ככה מכבי תל אביב מתפקדת ב8 משחקים האחרונים, שזה חודש וקצת, ומה שצריך להדאיג את רובי קין במכבי תל אביב, אני חושב, זה שזה סימפטום חוזר. זה לא שזה תקופה שחורה שלא הולך. אתה מגיע ל-200 מצבים ולא מפקיע, ופתאום פנדל רץ למשקו, ופתאום זה נפצע ולא נפצע. מכבי תל אביב עם סגל מלא, עוד פעם, פיצ'פקס. ואז מכבי תל אביב פותחת כל משחק כמעט, ותוך 20 דקות היא בפיגור. זה קרה לה נגד בני סכנין, זה קרה לה נגד הפועל ירושלים.
כן, אבל היא צריכה להפוך.
זה קרה לה נגד מכבי חיפה. זה קורה לה פעם אחר פעם אחר פעם. איפה ראיתי? אני ראיתי 8 משחקים האחרונים בשישי בפיגור אחרי 20 ומשהו דקות, משהו כזה. ושמכבי תל אביב בפיגור, זה לא כמו קבוצה אחרת בפיגור. כשמכבי תל אביב בפיגור, מתחילים הצקצוקים מהיציע, בטח עכשיו שהקהל מגיע, והיו 21,000 איש בבלומפילד ביום שבת ב-3 בצהריים. והלחץ מתחיל להיות רציני. ואז כל מה שאתה כביכול מתכנן, כל השבוע הולך לפח, ואז אתה נותן את הכדור למילסון ולך תעבור, תתחיל ללעתת, תעשה...
חודש ומשהו שלא שחק, כמה חיכו לו למילסון.
סבבה, אבל אתה לא יכול לתת לו כדור ולזוז. ושום דבר לא עובד במכבי תל אביב. עכשיו, על החלון כבר אמרתי, אני שם אותו כרגע בצד. מכבי תל אביב הביאה מה שיש, לא מה שהיא צריכה. שם את זה כרגע בצד, כל מיני אגדות של איזה שנה הבאה, וזה נכון, מלא דקבש, הכל בסדר, בעדיבות הבוניל, אבל...
האיש על מלא די רק בסוגריים, אני אומר פה סוגריים, תמיד אני מדבר עם סוגריים, 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 אייל זיו סיפר לנו סיפור גדול על מלא די, איך הוא הגיע להפועל, איך הוא הגיע למכבי נתניה מהפועל חיפה, שבוע הבא נספר אותו.
אוקיי. ואז אתה אומר, כבר חודש רובי קין לא משפר שום דבר בקבוצה שלו, ואז מתחיל ני חדש. אתה מכיר את הני? אוהדי מכבי תל אביב חלקם כבר קוראים לספסולו ולפרישתו של ערן זהבי. איך ייתכן שערן זהבי לא פוגע? וזה נכון, יונה, ערן זהבי לא פוגע. ערן זהבי, יונה, עם בעיטה למסגרת ב3 משחקים. נתון מפלצתי לשלילה בקטגוריה של ערן זהבי. עכשיו אני אוסיף לזה, ערן זהבי בועט לשער פעם אחת ב-190 דקות במשחקים האחרונים. ערן זהבי לא מתפקד. אף אחד לא שואל למה ערן זהבי לא מתפקד, ושוב אני מתנקז פה לרובי קין. אני באסכולה של אסור לגעת בו בהרכב בחיים, ממוסמר. אבל אני אומר, מה רובי קין עושה בשביל לעזור לערן זהבי? מה רובי קין עוזר בשביל לעזור למכבי תל אביב? כרגע העסק שם לא עובד בלשון המעטה. אותם סימפטומים...
שבוע נתניה.
עוד קבוצה שנראית רע מאוד בשבועות האחרונים.
כן, צריך לדבר, אני אדבר על נתניה מיד, כן.
בסדר, אז עוד פעם, אני אומר, הספיגות המוקדמות, משחק אחר משחק, המשחק ההתקפי התקוע, משחק אחרי משחק, הערן זהבי לא פוגע, משחק אחרי משחק, זה 10 משחקים בתוך 11 משהו כזה, או 9 מתוך 10. ואיפה רובי קין? איפה?
יורק, בצד שם. כל הזמן הוא יורק.
כל הזמן. הוא וגוורדיולה. לא מפסיקים לירוק.
גם פאפ?
אתמול שידרת את המשחק של סיטי.
לא הבחנתי, לא, באמת. פאפ עושה רובי קין?
אני בחרתי בך אתמול, דרך אגב.
כפרה עליך, אח יקר, ולא היית בוחר בייתי נעלב, אבל תמיד אתה בוחר בי.
מאוד נעלב, נכון?
נכון. רגע, טוב, ערן זה, אפרופו פאפ ופרמייר ליג.
לסגור את זה, מכבי תל אביב צריכה מישהו שיפתור לה את הפלונטר, כרגע רובי קין לא עושה את זה, והיא בבעיה.
יעשה. כנראה. האמת שזהו, אמרת פרמר ליג, ואמרת פאפ וכאלה, וזה, אז כן, מקרה ערן זהבי מאוד מזכיר את הקדנציה האחרונה של כרגע, נכון לעכשיו, זה עוד עלוי להתהפך, וכמו שאמרת מוקדם יותר, אירן זהבי, לא יודע אם הם מוסמר כמו אירן זהבי, אתה לא מתעסק איתו, כאילו אתה לא מתעסק, אתה לא הולך נגדו, אבל זה מאוד מזכיר את מקרה הקדנציה השנייה, נכון לעכשיו, של קריסטיאנו רונלדו במנצ'סטר יונייטד, שחקן שגם בסוף עושה את המספרים, עושה את זה, אבל מרגיש שמשהו שם תקוע, לא עובד, כשיש בצורת זה נראה רע מאוד, ומכבי תל אביב בעיצומה של בצורת, ובעיקר מדרדרת את עצמה בתוך סל הייאוש הזה שהולך ותופח.
אתה יודע, נניח אנחנו משחקים, הבאתי לך עוד טבלה, הכנתי לך עוד טבלה אחת בשביל מכבי תל אביב, נניח אנחנו משחקים 45 דקות, אוקיי? סוגרים את המשחק אחרי 45 דקות.
אוקיי.
במקום הראשון מכבי חיפה, עם 42 נקודות, במקום השני, אני מפיל אותך עכשיו.
מי מוביל במחצית כל הזמן?
מי מוביל טבלת המחציות הראשונות.
אוקיי, אז חייב להיות משום מפתיע, נו.
ביתר ירושלים, 36 נקודות.
ברור, כמה הם הפכו, כמה הפכו עליהם.
מקום השלישי, מן הסתם, הפועל חיפה.
כן.
כמו ש...
נכון, גם טובים במחצית הראשונה.
מכבי תל אביב רק במקום הרביעי. רק במקום הרביעי במחציות הראשונות.
אוקיי.
אז רובי, שים לב איך אתה מכין את הקבוצה שלך, שים לב איך היא מתפקדת תוך כדי, ותמצא פתרונות, כי אם לא תמצא פתרונות, תכף אתה תיפול למקום השלישי. עד כדי כך.
בלונג, אני חושב ש... אני חושב כמו מאמין שמשהו יתחבר שם בסוף, והמאבק, אתה יודע, זה עניין של תקופות, זה ישתחרר. אבל יכול להיות שאני גם טועה.
אני אחפש רעיון.
אני רק רוצה להעמיק את הנקודה של השבוע שעבר, לחזור עליה אפילו, של הצורך של מכבי תל אביב, בראייה ארוכת הטווח, זה לא רלוונטי לעונה הזו, בראייה ארוכת הטווח, מכבי תל אביב צריכה לחזור לדבר עברית. היתרון היחסי שהשיגה בימי ג'ורדי של הפיכת המערכת לבינלאומית, ובעצם זה היתרון שפתח לה פער אדיר על פני כל הליגה, היא עדיין צריכה לשמר אותו, ואין כמו להביא חוכמה, ידע ותובנות ממדינות כדורגל מתקדמות יותר, צריכה להעמיק את האחיזה של דוברי עברית בחלק המקצועי של המועדון, ובכלל, גם להתראיין וכאלה וזה, אבל זה כבר סיפור אחר שאנחנו לא נפתח אותו פה עכשיו, הוא לא רלוונטי. אז מכבי תל אביב צריכה לטפל לחלוטין בעניין הזה. היא פוגשת את מכבי נתניה ביום, בסוף השבוע, במחזור הזה. ומכבי נתניה התחילה אדיר עם גיא צרפתי, 4 ניצחונות ברצף, הבנה שוואו, והם בצניחה, ממש בצניחה, זאת אומרת, גם ברמת היכולת, לא יודע להסביר.
אני יכול להסביר.
נו.
הם לא כאלה טובים.
אוקיי.
הם לא כאלה, מכבי נתניה לא קבוצה כל כך טובה.
אז אולי לא צריך לפטר את קוז'ו, כי הם בסך הכל ביצעו בממוצע שלהם.
מצוין. זה אני מסכים איתך 100%. כן, לא שיש לי משהו חלילה נגד גיא צרפתי.
לא, חלילה, גם לא. יש לי, כן, אוקיי.
זה מאוד מתחבר לפיתורים של עופר טסל פאפה.
וואי, שכחתי שהוא פוטר. כן. יאללה, אחלה עופר.
נוצר מצב פה שאתה יודע, הקבוצות מפטרות, ואז אומרת, אוקיי, מה עושים עכשיו? מפטרות בשביל לפטר, לא מפטרות בשביל לשפר. אתה מבין? הנה, דיברתי עם ניצן כהן, חברתנו הטובה.
רואה את הפועל פתח תקווה. מה היא אמרה לך?
ביום ראשון, היא אומרת, צריך לשחרר את אופת, טסל פאפה, זה כישלון, נמאס לי, הוא לא יותר
מה החלופה?
בדיוק. והתשובה הייתה, תבין, לא אכפת לי. זה כמו שיחות שיש לי עם אבא שלי. שיחות, צריך לפטר
את איץ. אז את מי?
מי?
לא משנה, תבין.
לא אכפת לי. צריך לשלוח את ליוס הביתה. מי?
אז אותו דבר, זהו. צריך עוד 3-4 שחקנים לפחות. אוקיי, את מי נביא? צריך עוד גרזן באמצע. מי? מי? אין.
לא אכפת לי. לא אכפת לי.
אז אתם צריכים להבין שמי שמנהל כדורגל, אולי תלמדו להעריך אותם טיפה, שאלו שמנהלים ואמורים לקבל את ההחלטות האלו, הם לא יכולים סתם לשלוח כי צריך, אלא הם צריכים לייצר חלופה, צריכים לחשוב על חלופה אמיתית שתעבוד, ואם החלופה לא עובדת, אז הכישלון הוא עליהם. מכבי נתניה הביאה את גיא צרפתי, גיא צרפתי הוא חתיכת פרוספקט שנראה לי בשל לאמן בוגרים, טוב טוב, מגיע אחרי באמת תקופה ארוכה תחת המאסטרו ברק בחר, מוכן בשל, טוב, שאלה גם באמת מה הכלים שעומדים לרשותו.
סגל של מכבי נתניה הוא סגל, חשבנו שהוא הרבה יותר טוב, הוא סגל קצת בינוני, הביאו בלם חדש, לא התחיל מי יודע כמה נגד באר שבע.
בסדר, זה לא אומר כלום, גם שימיץ' התחיל כמו שחקן שנראה מתאים להפועל חדרה, והיום הוא בלם על, שלא לדבר על אחרים, פלניץ', וגם סק התחיל לא טוב, כולם.
נכון, נכון, אבל מכבי נתניה כרגע נמצאת איפה שהיא נמצאת.
אני מודה שהתבאסתי על גיא צרפתי בבית אחד של המשחק שם, שלא הצלחתי להבין את ההרכב שהוא עלה איתו בבאר שבע. הרכב שכלל 4 מגינים טבעיים, כאילו סוג של מערך של 6 מאחור, עם 4 מגינים טבעיים, זאת אומרת, הוא פתח גם עם גיא מזרחי, גם עם קארם ג'אבר, 2 מגינים ימניים, גם עם נסים מואמו וגם עם נפתלי בעלי, 2 מגינים שמאליים, ו... עם שלושה שחקנים שהם תשע בעצם, חלוצי תשע, זאת אומרת, מובהקים אותו דבר, גם זלטנוביץ', גם בילנקי, גם שבירו, שלושתם, בסוף תשע.
מי ייתן פס?
ולא הצליחו. ובסוף כשהוא נשאל על זה, הוא כאילו, אני לא מבין את השאלה, והיה ממש לא, היה גם לא נחמד, באופן שמאוד לא מאפיין אותו, כי הוא מאוד מאוד נחמד, והוא אחלה גיא, וכנראה כאב את ההפסד, אני יכול להבין, אבל הייתה שאלה במקום לגמרי, כאילו, מה רצית להשיג, מה הייתה הכוונה מאחורי המשחמה, מאחורי ההרכב הזה, ושוב, אני לא חושב שזה טרגדיה גדולה שהפועל באר שבע, מכבי, למרות היריבות, התאונה קצרת השנים בין שני המועדונים האלה, להפסיד להפועל באר שבע במומנטום הנוכחי שלה, זה לא כזה טרגדיה. מעניין, מכבי תל אביב מול נתניה, שתי קבוצות שהחץ שלהן כרגע למטה, יהיה מעניין לראות איך זה יצא. בוא נדבר על באר שבע.
בוא נדבר על באר שבע. באר שבע, אגב, יש מכבי תל אביב אחרי נתניה, בבלומפילד. מבחן הבגרות של הילדים.
די, כבר צלחו.
די, כבר. אני לא חושב שיש קבוצה שממצה את הפוטנציאל שלה יותר מהפועל באר שבע בליגה. זאת אומרת, זה באמת... אם מדברים על מכבי חיפה, נניח כאיכותית ביותר, או מכבי תל אביב כאיכותית ביותר, לא משנה. אני חושב שהפועל באר שבע זה קבוצה שלמה מכולן. קבוצה שלמה. תבין למה אני מקווה? זאת אומרת, קבוצה שבאמת, איך אתה אוהב להגיד, גדולה מסך חלקיה?
אוקיי.
זו הפועל באר שבע.
אוקיי.
עכשיו, אני לא אומר שהיא לא קבוצה מוכשרת. יש לה כישרון, שחקנים טובים ואיכותיים, אבל כקבוצה, תשמע, זה פשוט לא יאומן הדרך שהיא עשתה. אני חושב שאם אתה מחפש משהו משמעותי, אני חושב שזה משחק ההגנה של הפועל באר שבע, שאף אחד לא מדבר עליו כל כך, אבל הוא השתנה פלאים, עמדת השוער. דיברת על ענן חלילי שלא ידעת מי זה לפני המונדיאלית, או אני ביולי לא ידעתי מי זה ניב אליאסי, זאת אומרת, שמעתי את השם הזה, אבל לא ידעתי מי זה. הוא הוציא ארבעה כדורים ברשת ב-11 המשחקים האחרונים,
נגיד, לא בסוגריים, הוא העלים את השוער הראשון של הפועל באר שבע, שהיה שוער הנבחרת עד לפני כמה חודשים.
גיונר לגיטימי, אופיר מרציאנו.
אופיר מרציאנו.
והפועל באר שבע, גם משחק ההגנה שלה השתפר בצורה יוצאת דופן, הקישור שלה, הדרך שהקישור שלה עשתה. עכשיו, אנחנו דיברנו הרבה, גם שלא היית פה, על עדן שמיר וההתקדמות שלו, שי אליאס וההתקדמות שלו, ואז ביום ראשון אתה מקבל את רוי גורדנה בתפארתו.
האנדרייטד הכי גדול בליגה, זה אתה מסכים איתי?
זה המשפט שלי.
כאילו,
אנדרייטד.
אני לא חושב שיש קבוצה, מאמן, מנהל מקצועי ואוהדים של איזושהי קבוצה בליגה שלא היו רוצים אצלם את רוי גורדנה. אני לא יודע כמה שחקנים יש שהם כאלה קונצנזוס. כל קבוצה.
לחלוטין.
מי אתה רוצה בשלישיית האמצע שלך? גורדנה ו...
כזה.
ואז קאסה וגוני נאור ו...
כמובן,
כן, בטח, בטח, בטח.
שם שלו. ואז אתה אומר, אוקיי, באר שבע בנדת, אז משים לב בצורה כל כך שלמה, ואז מגיע החלק הקדמי, ואז תמיד החתואל יהיה שם בשביל לגנוב את הגול, כמו שהוא יודע לעשות הכי טוב בליגה, וספר שתקוע, פתאום הפועל באר שבע נראית קבוצה מאוד מאוד חזקה, צריך לראות את שני הזרים שמגיעים.
בוא נדבר על אחד מהם.
יש לו שם.
כן.
יש לו כינוי.
יש לו כינוי?
יש לו כינוי.
נו.
איך קוראים לו?
שושנת שב. שושנת שב.
זה בבאר שבע, מצאו פתרון.
נו.
שושן.
שושן?
שושן.
אוקיי.
מה אתה אומר על שושן?
זה נורא מעניין. קודם כל הוא ענק.
גדול.
הדבר המדהים הוא שכאילו באר שבע מתעקשים להמשיך באותו כיוון כל הזמן, שאני מעריך אותם על הנאמנות לדרך. כאילו, זה קלימלה ופקארט וגליינור פלט באדם אחד. כאילו, זה כבר עוד מעט 10 שנים של התעקשות על אותו סוג של חלוץ. יש לה גם סלמני, שהוא טיפה פחות פיזי, אבל הוא גם כאילו אותה בלטה. וזה לא עבד אף פעם בבאר שבע. אף פעם. מעניין. אבל להביא מישהו כזה ולהכניס אותו לרוטציה, כשהכל עובד וזה, אולי זה יתחבר גם.
הביא כמה נגיעות.
כן, כן, לגמרי לא.
שחקן לא רבי.
ברור לך שמדובר בשחקן, כאילו זה לא משהו מופרך, וברור שהוא, איך נאמר, ימשוך את תשומת הלב של הבלמים היריבים, ויעזור לחבר'ה שלו, יפנה שטחים ודברים כאלה. בואו נראה אם יעבוד, זה מדהים כאילו, אבל ההתעקשות על אותו פרופיל בסופו של דבר, זאת אומרת, על אותם קווים כלליים של פרופיל, זה משהו מדהים. מעניין מאוד 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 הפועל באר שבע.
אז באר שבע יש מכבי פתח תקווה.
או.
ולאחר מכן מכבי תל אביב. בבלומפילד. במה שמשחק היחסנו לאן אני חושב. זאת אומרת, אני לא אומר שבאר שבע תפסיד ולא תרוץ אליפות, הוא נצח וכן תרוץ אליפות. כאילו היא רצה כבר לאליפות, אבל זה משחק לחלוטין יחסנו לאן. וזה הולך למשחק מאוד מאוד טעון ומאוד מעניין. בכלל שבאר שבע מגיע לבלומפילד זה מעניין. ופה, מפה לשם, נהיה לנו מרוץ תלת ראשי, וזה כיף גדול.
לגמרי, לגמרי. מכבי פתח תקווה, הזכרת שפוגשת את, שמתארחת, מתארחת בטרנר בסוף השבוע, נכון? כן, ראיתי נכון? כן, מתארחת בטרנר בסוף השבוע. הייתה ונראתה במשך תקופה כמו הקבוצה הכי חלשה בליגה, כולם אמרו, אין, זה יורדת ודאית, ובעצם אנחנו רואים אותה
אמר לי מישהו במכבי פתח תקווה, אנחנו נראים קטסטרופה, לא, אני לא מדבר עם אבי לוזון, כן, זה לא אבי לוזון. כן. אומר לי, תשמע, אנחנו, אני לא יודע איך אנחנו נשארים בליגה, ברמה הזאת, שזה היה לפני טרום ריצת שלושת המשחקים או ארבעת המשחקים האחרונים. וקוז'וק עושה עבודה נהדרת, קוז'וק, די בי, מעצבן.
אתה יודע, עושה עבודה נהדרת, כן, כי התוצאות דברות בעד עצמן לגמרי, קבוצה משחקת כדורגל רע, ממש, אבל מנצחת משחקים, רגע, רגע, שנייה, שלא יובן לא נכון, בדיוק, שאף אחד לא יבין, שאף אחד לא יפרש. בטח ובטח שאתה במאבקי הישרדות, יש לך מבחן אחד, בלבד. יש קבוצה שרצה בצמרת, אתה רוצה לראות עם כדורגל, אתה רוצה לראות איכות, אתה רוצה לראות משהו. הפועל, מכבי פתח תקווה הנוכחית, זה קבוצה של קודם כל שלושה ניצחונות ברציפות בליגה, שלושה 0-0ים. יש לך 3-0-0, 3-1-0 קטנים, חלקם מקריים לחלוטין, ניצחון על נתניה היה מקרי לחלוטין, אתה יודע, הגבהה והחלקה פגע למישהו בשוק הזה ונכנס, בטוקלומטי ונכנס.
גם חדרה היה מקרי, קרן, חטב, נוגח, קרן זה מקרי.
עוביידה זה עוביידה. יש לי קרש ארוך שנים איתו, אתה יודע. אבל כן, לגמרי, נתנו שם גול ולא שיחקו, וזה באמת לא אינדיקציה, ועכשיו, אתה יודע, פתאום על גלי המומנטום, גם עוד 1-0 טוקלומטי על ריינה בסוף השבוע האחרון, הביטחון עולה, וכרגע כאילו, אתה יודע, בניגוד למועדון ה-22, למכה בתחתית כבר יש 25 נקודות, אז אולי היא משחקת כדורגל רבי, היא משחקת כדורגל לא טוב, אבל היא קבוצה חזקה, נכון? זה לא סותר הדברים האלה, שאנשים יבינו, כאילו, אין סתירה בין לשחק כדורגל לא טוב לבין להיות קבוצה חזקה. מכה בתחתית כבר עכשיו בפורמה החזקה שלה, שגם חלק מהשחקנים הצעירים מקבלים שם ביטחון, ופתאום נראים, או לפחות בתקופה טובה יותר, הבלנס עובד, ווואלה, לא מקבלים גול כבר שלושה משחקים. ויודעים לעשות את ה-1-0 שלהם, והם 25 נקודות. זה אומר שהם במקום, בניגוד למועדון ה-22 עליו אני מדבר, הם לפני מכבי נתניה בטבלה, צמודים לבני סכנין, וממש חזק במאבק על הפלייאוף.
נזכיר 35 נשאר. שימו לב. תסתכלו על מכבי פתח תקווה, רואה את ה-35 מול העיניים, בדרך כלל, נדע מה בסדר, נהיה יותר, 36, 37. הם תכף שם. מישהו צריך לרדת בליגה הזאת. מי ירד בליגה הזאת כמי שמשדר את כל התחתית, תגיד לי?
לא יודע.
כי אני ראיתי את אשדוד נגד הפועל תל אביב, למשל, אמרתי, בוא, זה קבוצה תחתית לאומית. המשחק
מפה, הדברים השתנו אבל. כן.
ואז פתאום אשדוד באה, מנצחת את הפועל פתח תקווה.
מנצחת נהדר, וגם לפני זה הייתה בסדר. תשמע, אשדוד קודם כל עשו כמה התאמות נחמדות בינואר, הביאו חלוץ, אתה יודע, ושוב, אני אומר, נורא נורא קשה להביא זרים בתקופה הזו, רובם המוחלט של הזרים שיגיעו, אני אומר את זה בביטחון מלא, רובם המוחלט פלופים, תחשבו כמה קשה להביא זרים לכדורגל הישראלי בכלל, ועד כמה קשה להביא בעת מלחמה ובאמצע עונה, רק אנשים מאוד מאוד מסוימים יגיעו לכאן, ורובם לא מספיק טובים, אבל אשדוד בכל זאת הצליחו להביא את ההנטי הזה, את החלוץ יש לו, לקח את הרי אליפות במזרח אירופה, הבקיע גולים בקפריסין, מישהו ממש עם רזומה מוצלח, שוואלה, הנה כבר לדעתי יש לו שניים או שלושה גולים בשש הופעות, מאז שהגיע בינואר, זה כבר סיפור הצלחה. עזרו קצת, הצליח לייצב טיפה את ההגנה.
חמוד.
והדבר הכי הכי משמעותי, זה כובש השער הראשון בשבת האחרונה, כי זה...
איזה חץ.
כן.
איזה חץ, יאללה.
בדיוק לפני סיבוב, במחזור התשיעי, חזר חמודי קנן, עלה לדשא לכמה דקות כמחליף, בדיוק לפני סיבוב, משחק בית נגד הפועל ירושלים, אחרי הדרות של, וואלה, כמעט חצי שנה, בגלל קרע בצולבת, שעצרה אותו מלהיות האקזיט הגדול המשמעותי של אשדוד, אולי יש לה כדורגל פה, והוא חזר לפני סיבוב, וחזר לאט, אבל באשדוד לקחו בחשבון, שזה ייקח זמן, כולם בעצם יודעים איך זה לחזור מהפציעה, לקח לו סיבוב, שזה בעצם לא סיבוב קלאסי, כי זה הכל היה דחוס סיבוב בחצי זמן של סיבוב.
היה לו גם פציעה באמצע.
הייתה קטנה מאוד הפציעה שם, גם נגד חדרה הוא נפצע באחת-אחת, בשלב מוקדם, מתח שם, אבל חזר לעצמו מהר, ולא משנה, לקח לו סיבוב. וזה היה סיבוב שבו לא ראו ניצוצות של חמודי קנן. באף אחד מהמשחקים לא ראו ולו ניצוץ. זה היה פשוט מישהו שרץ כדי לרוץ, כדי להיות חלק, כדי, מה שנקרא, לייצר שוב את האוריינטציה במרחב, את ההתמצאות. נגד הפועל פתח תקווה בשבת האחרונה, מהדקה הראשונה אני מסתכל על שלמה ואוקיי, זה קנן מפעם. פעם ראשונה, עונה. וזה כמובן, אתה יודע, הסממן הכי מובהק היה הגול, החץ המדובר שאתה מדבר עליו, אבל הוא היה שם כל המשחק, ופתאום זה הדריבלים שלו, ואיך עוד שלא לקחת כדור, ולחלץ ולרוץ עם הכדור קדימה, ולמסור את הפס הנכון, ואז פתאום, רגע, ההוא, אז צריך לשים עליו תשומת לב, ואז הם נותן קצת יותר שטחים, לבוטקה, לאחרים, לאנטי, אשדוד קבוצה חזקה, קבוצה במומנטום, אני לא רואה אותה יורדת ליגה.
אז את מי אתה רואה?
שאלה טובה, לא יודע.
אולי את הפועל תל אביב?
בוא נדבר על הפועל חדרה שפגשה את הפועל תל אביב, ואז משם נגלוש להפועל תל אביב, כי זו קבוצה חדשה, הפועל חדרה, עם מאמן חדש כמובן.
זרים חדשים לחלוטין.
ואז הביאו מלא זרים השבוע.
מלא זרים. בלם, אבואנג' נדמה לי שמוע, סליחה אם אני...
אבואנזה? מה אמרת?
אבואנג' משהו כזה, סליחה, מכילה. בלם יציב, חזק מאוד, פיזי מאוד, סוג של עודי פולה, זאת אומרת, שני...
עוד, כן, המודל של ג'ונתן סיסא, או אלי מוחמד קמרה שעבר רעננה, זה הגבוהים, חזקים.
מאוד חזק, סיופי של עבודה נגד הפועל תל אביב, מגן שמאלי נהדר, שהיה נהדר.
וואלה. אני מנסה למצוא רגע את הסגל של זה, נפתח לי פה פרסומות פופ-אפים, אני מתנצל.
דוניו, מה לא, דוניו חזר.
איך היה?
אחלה.
באמת? הרגשת אותו?
תראה, הוא לא בכושר, אוקיי? מחצית ראשונה הוא היה בסדר גמור. מחצית שנייה נגמר לו האוויר וגם הוחלף, הוא היה בסדר. ג'יימס אדנה, שאנחנו זוכרים אותו גם לטובה, מכבי פתח תקווה, קריית שמונה.
ואני לא ראיתי אותו מצליח לתת פס מאז שהוא חזר.
הוא לא... הוא
לא
עדיין,
בלט.
הוא עדיין לא באירוע. לא,
אוקיי.
הוא צריך טיפה... אני שונא להגיד את זה לשחקנים, זה לא... הוא צריך טיפה להשיל ממשקלות, לחזור כליל, כן. אוקיי?
אוקיי.
ואז חיים סילבס מקבל את ההגנה החזקה שלו, כמו שהוא אוהב, סוגר את ההגנה כמו שצריך, ואז הוא מונע מהפועל תל אביב לבעוט למסגרת במשך...
היו געגועים לסילבס...
מה, מהפועל?
כן. אני מניח שאם היה בורחה וסילבס בצד השני, אז היית מתגעגע, אבל עם אבוקסיס, טוב, יאללה, עזוב, חדרה, חדרה תיאבק שם עד הסוף, אני חושב שהם עושים, עשו לפחות את מבחינתם, מה שנקרא, נסגור את פינת חדרה במשפט, עשו את המקסימום מבחינתם בחלון העברות הזה, גם רעננו את עמדת המאמן בסילבס, של דתי מבין כל המועמדים שהיו בחוץ מתחילת העונה, הוא השם הכי משמעותי, השם הכי טוב שאפשר להביא באופן יחסי, התחזקו יחסית מכאן, חסדי שמיים ועבודה קשה על הדשא, יוסי אבוקסיס חזר לבלומפילד.
הוא עדיין לא היה בבלומפילד, בשבת הוא היה
בבלומפילד. סליחה, יוסי אבוקסיס חוזר להפועל תל אביב.
הפועל תל אביב לא בועט למסגרת 90 דקות, ואז אתה יודע, מתחיל עוד פעם השיח הזה של איפה אבוקסיס? יוסי אבוקסיס מגיע לקבוצה, אני אומר את זה כל שבוע, נגיד זה גם השבוע, מחפת לי, שסובלת מתת אימון מתקדם. כרגע הפועל תל אביב, מבחינת אימון זו הקבוצה הכי לא מאומנת בליגה. אמרתי את זה כאילו...
הלאה, אתה מגזים.
הכי לא מאומנת בליגה מבחינת אימון, יונה, לא מבחינת איכות. אוקיי, זאת אומרת, לבוא...
לא, גם מבחינת איכות, מבחינת האימון לא. יש שם את היסודות של האוסטרלי מתחילת העונה, לא?
היסודות של האוסטרלי התפיידו, ועכשיו יש את היסודות של הספרדי, אוקיי? של אדון בורחה.
כן.
ומשחק ההגנה של הפועל תל אביב מבולגן, משחק הקישור לא קיים, לא מדבר בכלל על התקפה, וליוסי אבוקסיס יש משימה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, הגיעו בשבת, זה היה מראה מרהיב בעיניי, בקבוצה שבאמת אין לה על מה להיאבק, כמעט לכאורה, נניח פלייאוף עליון, אבל לא באמת, למעלה מ-5,000 מועדי הפועל תל אביב, ששוב הביעו אמון במועדון בצורה מאוד 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 מרשימה. פותח סוגריים, עוד פעם המשטר הרב איתם, כן מכניסים טופים, לא מכניסים טופים, כן מכניסים דגלים, לא מכניסים דגלים, תעסקו בעיקר כבר במקום בתפל, סוגר סוגריים, וליוסי אבוקסיס עבודה, יוסי אבוקסיס צריך להפוך את הדבר הזה לקבוצה, וזה לא פשוט. הפועל תל אביב מבחינת איכות, אין ספק בכלל שמקומה לא, לא באזור הזה של הטבלה, לא, לא, איך אתה קורא לזה מועדון ה-22, היא לא במועדון ה-22. אבל איך יוסי הופך את זה לקבוצה, יהיה לו מאוד 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 קשה, ומבחינתי הפועל תל אביב הולכת עכשיו לשלושה שבועות הכי מכריעים של העונה, יש להם מכבי בני ריינה ביום שבת, מכבי פתח תקווה שוב בשבת.
לא, אולי... הפועל פתח תקווה, לא?
אחרי מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה זה ביום שני, ואז הפועל ירושלים מגיע לבלומפילד. אוקיי, ארבעה משחקים. ארבעה משחקים שזה או צלש או טרש. איך הפועל תל אביב עוברת, אם הפועל תל אביב לא מצליחה לצלוח את ארבעה משחקים האלה, אם נגדיר את זה 9-12, אתה סולח לי, היא תהיה שם עד הסוף. עד הסוף במאבק. להגיד לך מי, איך היא אמורה להישאר בליגה בחלילה אם לא מצליחה להצליח פה, אני באמת שאני לא יודע. אני רוצה להגיד מילה טובה לצוות המקצועי לחן סול ולדייוויד מינסברג, שידעו לרדת מהעץ בסיפור אינן אושבולט, שהבינו שמשחק הכבוד זה לא המקום, זה לא הזמן.
נכון, נכון.
אני חושב שאינן אושבולט עשה טעות קשה מאוד, אמרתי לך את זה גם בשבוע שעבר, התנצל, קיבלו את ההתנצלות והחזירו אותו לסגל כי הם צריכים אותו. גדולה של מערכת להגיד, אמרתי את זה אז על בוח, אני אומר את זה גם עכשיו, גדולה של מערכת להגיד, חבר'ה, טעינו, ת טועים, שוגים, מתנצלים, ממשיכים הלאה למען המטרה, אז את זה, זה ראוי לרחה.
הפרגמטיזם מנצח, וכן סול יצא, אני לא אליב אותו ואגיד שהוא יצא סמרטוט, כי זה מעליב, זה לא מתאים. הוא יצא פרש, בעמידה הנחרצת שלו, לא, שנייה, רגע, אני אשלים את הכל. אמרתי את זה גם קודם, פשוט הנחתי את היסודות, אני לא רוצה גם חלילה שזה יישמע, יתפרש כאלבון. אבל הוא יצא לא טוב באמירות הנחרצות שלו, ואני חושב שכאן הוא צריך ללמוד מזה. הוא יצא לא טוב בהתעקשות, כן, לגמרי, הוא יצא לא טוב בהתעקשות שלו, בשיחות אוף רקורד כנראה, כלפי לא מעט אנשים שהמטרה היא אך ורק מאמנים זרים. ההתעקשות הזאת עלתה להפועל תל אביב ברבע עונה. ואתה יודע, לך תדע מה היו ההשלכות הסופיות כרגע, אתה יודע, זה עוד מוקדם. הוא התעקש, הוא עמד במסיבת עיתונאים, טינף את האמא של אושבולט בחזרה, אולי לא היה בזה צורך. זאת אומרת, אם יש שבריר של סיכוי, של קאמבק, אתה לא צריך להסביר את המהלך הזה לפני, באופן שעשית אותו אחרי המסיבת עיתונאים שם בהצגה של אבוקסיס. ושוב, מנהלים מקצועיים, כמו שאני אומר, ויש לו את ה... לפחות ממה שאני שומע ומתרשם, את הכישורים ואת ה... יכולות לעמוד ולהחזיק בתפקיד הזה. זה תפקיד שבודקים את ההתאמה וההצלחה לאורך זמן, רק שילמד מהדברים הללו. אם אלו יהיו טעויות שיחזרו, כלומר אמירות נחרצות שלא עומדים מאחוריהם, זה לא יצליח, והוא לא מתאים. אבל אם הוא ידע באמת ללמוד, אוקיי, רגע, אני לא הולך על עיוור רק על קונספציה X, ואני לא סוגר דלתות, תורק דלתות באופן מוחלט, כשיש סיכוי שהן תיפתחנה, צריך ללמוד מזה. אני חייב, שכחתי משהו אחד קטן בהקשר של נתניה, הכי חשוב שרציתי להגיד, דיברנו על זה פה.
כן.
תמיד אני מדבר בהקשרים של נתניה על הרחש הזה, נכון? שהתחיל עם...
מהיציע,
בדיוק. שהתחיל
עוד... התחיל כבר רחש?
אז רגע, אני מיד אומר לך את זה, כן. דיברנו על זה... כשאטפלד בשעתו היה, ושהרגשנו שכבר מבעבה סביבו, וגם סביב בן אילם, ואחר כך בטח קוז'וק התחיל את העונה הזאת עם רחש. וגיא צרפתי, כשחקן עבר מאוד אהוב של מכבי נתניה, התקבל באהבה נורא נורא גדולה. ואני זוכר את עצמי, הייתי שידרתי את המשחק הראשון שלו, את משחק החזרה שלו, אי אפשר היה להישאר אדיש באמת לאהבה הגדולה שהוא קיבל מהיציעים שם, אבל אני גם באתי בשידור ואמרתי, תזכרו רגע את הרגעים האלה שהוא מתקבל באהבה כזו גדולה, זה יכול להתהפך עליו. ובנתניה זה עדיין קטן, זה עדיין בחיתולים, אבל התחיל הרחש מאחורי הספסל, על צרפתי. וזה מבאס את התחת שזה בעיה גדולה של מכבי נתניה, ובעיה גדולה לגיא צרפתי, שוב, לא חושב, לא חושב, להאשים אותו במשהו, גם אותו צריך לבחון.
נכון.
עונה הבאה, שאתה יודע, יבנה ויעשה את הדברים לבד ולעצמו, אבל האנרגיות האלה לא טובות, האנרגיות האלה בעייתיות. על מה עוד לא דיברנו במחזור הזה?
על מה
לא
דיברנו? בוא נראה על מה לא דיברנו.
מה עוד חסר לנו?
המשחק שנעל את המחזור.
המשחק הטוב במחזור, נכון?
למעשה, הפועל ירושלים הגישה בקשה להתאחדות, אתה יודע.
נו.
לשנות את שמה.
ל?
למנצ'סטר יונייטד 99.
נכון, נכון, נכון. כי היה חצי גמר, היה חצי גמר נגד יובנטוס עשו משהו דומה, נכון יונייטד אז?
כן, יובנטוס, הפועל חיפה, זה דומה. עכשיו, אפילו בחדר החדשות כתבתי, אפילו לא קמת לי מילה טובה שכתבתי מחמאה להפועל ירושלים.
למה, הרמתי לך, לא? תיקנתי משהו בעברית.
לא, תיקנת טעות.
היה לך טעות בעברית, אני אבל חבר, אני מפרגע, אני כאילו רואג.
בחדר החדשות, תוך כדי שאתה מחתל, ככה זה נראה.
מה מחתל? הילדים שלך לא עם חיתולים יותר.
הקטנות, כן.
מה?
הקטנות, כן.
הקטנה עוד עם חיתול?
היא עוד לא שלוש, היא עוד בשלב הגמילה, מצב קשה.
טוב, אנחנו, פודקאסט הגמילה מחיתולים זה בשעה אחרת, כן?
ומה שמדהים בהפועל ירושלים, שבאמת, קודם כל, השער השלישי זה באמת, אתה יודע, חשבתי בשבוע שעבר שמתן חוזה נתן לך, סליחה לביטוי, האורגזמה של גול של דרבי.
נכון.
אני חושב שזה כאילו משתווה, כי זה מהלך של באמת 100 מ-100, זאת אומרת, אם ברסה עושה את המהלך הזה, אז באמת כולם מדברים, ואני מחמיא פה להפועל ירושלים, ואין פה מילימטר של ציניות. אני רק אומר שהפועל ירושלים, וזה מה שאמרתי לך אחרי המשחק, ניצחה בשישה משחקים מתחילת העונה, זה הכל. בשלושה היא עושה את זה עמוק עמוק בתוספת הזמן.
כן, כל אחד מהם, אבל זה עולם ומלואו, זה סיפור אחר לגמרי.
ברור, אבל זה אומר כל כך הרבה על קבוצה בלתי שבירה. עכשיו, אתה אומר, בוא נראה, אני מוריד להם עכשיו 6 נקודות, מקום אחרון.
זה נקודה,
מוסיף להם את 6 נקודות, פלייאוף עליון.
זה נקודה ממש נכונה, מה שאתה אומר עכשיו, ולפעמים גם צריך לשים לב לדברים האלה. הפועל ירושלים רוב העונה, מה זה רוב העונה? כל העונה בתחתית, חלק ממנה גם הרבה עמוק מתחת לקו האדום, וזו נקודה יפה, וזה צריך להסביר, כאילו, שדברים גם כן, בדיוק אמרנו פה, משחקים טוב וחזקים, ואולי זה נקודה שיכולה לחזק את הטיעון שהעלינו קודם. הפועל ירושלים, כמו שאמרנו, רוב העונה בתחתית, ורוב העונה מתחת לקו, חלק לא קטן מתחת לקו האדום, ועדיין באף משחק, היא לא, אני מנסה לחשוב, כאילו, היה, זה תבוסה. שאתה יודע, שקורה לקבוצה תחתית. עכשיו, אני לא עובר על הלוח משחקים, יכול שמתפקשש לי פה איזה אחד, אבל הכל הם היו ליד. בהפרש של גול, היה אולי שניים פה ושם, אבל כאילו לא, אני מנסה לעבור רגע על לוח המשחקים. אני לא זוכר איזה מפלה כזה, איזה שלישייה, רביעייה כזאת, שהיה פועל באר שבע בהתחלה, קיבלנו שלוש שם, שלושה גולים של אדלי בתקופה הפחות מוצלחת שלו.
אדלי.
בסדר, לא, חזר לעצמו, ברוך השם. בסדר, אתה רוצה לפתוח את זה שוב?
לא, 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 אין לי כוח. גם הגול של הפועל חיפה.
אני לא חושב שזה גול שלו, יותר גול של הגנה, של מי שליווה אותו שם, אבל זה לא הסיפור. שם העונה, לא, באמת להוציא את אותו משחק שבאמת שם השוער קיבל אשגר, היה לא איתנו, ושלושה גולים קלים כאלה שגמרו את המשחק מההתחלה. אז אתה יודע, משחק אחד מתוך 20 מחזורים, זה נכון שהיה תבוסה, שמש הרגיש כמו תבוסה. כן, הנה, אני עובר על התוצאות, אני מוודא, 2-0 אשדוד, היה חד צדדי.
השורה התחתונה לא עוזבת המשחק ולא נשברת.
לא עוזבת ולא נשברת. ולא מובסת, זאת אומרת, גם המשחקים, גם אם מקבלת בראש, שוב להוציא אותו משחק נגד באר שבע, גם אם היא מקבלת בראש, היא תמיד במשחק. ביום ראשון, היא לא הייתה במשחק. ביום ראשון, ביום שני, שם בחיפה.
מחצית ראשונה הייתה רעה מאוד.
מחצית ראשונה, גם המחצית השנייה הייתה רעה, שאני ישבתי שם למעלה, לשמחתי, זכיתי להגיע למשחק חוץ, כיף נורא, מאץ' דיי בחיפה, בטח נגד הפועל חיפה, כי אין בעיית חנייה, וסבבה, והכל רגוע כזה.
בעצם ישים אותך בצד שם, כאילו זה חברת.
אני לא, אני בעד לחלוטין שקהל חוץ יישב במקום שבו קהל חוץ יושב. הדבר המקסים בסמי עופר, האצטדיון הטוב בישראל, זה שזה מקום שבכל מקום שאתה יושב, אתה רואה מעולה, בכל מקום שאתה יושב, אתה מרגיש את המשחק. עוד מה שמעולה שם, מה שהיה לצורך העניין, תמיד גולת הכותרת של בלומפילד הישן, שגם אם יש לך 2,000 או 3,000 איש באצטדיון, והיו כמעט 5,000 לדעתי במשחק ביום שני, אבל נגיד גם יש לך 2,000-3,000, יש אווירה. העובדה שהכל סגור, החלל הסגור, כמובן ב-30,000 זה הכי מדהים שיש, אבל זה עובד גם ב-3,000, בניגוד אגב לבלומפילד, שבפחות מ-20,000-25,000 איש, אתה לא מרגיש שבכלל יש משחק שם. הפועל חיפה הייתה בשליטה מוחלטת של המשחק, כל כולו. עכשיו, יושב שם למעלה, מחצית שנייה כבר דקה, 50-60. אתה אומר, אוקיי, הפועל חיפה נחלשו קצת מחצית שנייה. אני מסתכל על האחים שלי, הפרטנרים שלי לנסיעה הזאת, ואני אומר, כאילו, אין אבל אפילו תחושה של איזה רבע מומנטום שיכולים לייצר משהו, להגיע ל... לא היינו שם בכלל, בכלל, בכלל. אבל אז בא אופק ביטון.
אין גול יותר טיפוסי לאופק ביטון מהגול הזה. מהכניסה, מאחורי כולם, אני מת עליו, אני מת, מת עליו.
מת, אחד הפספוסים הגדולים של הפועל תל אביב בכל הזמנים, ואחד
בכל הזמנים.
בעשור האחרון. אני באמת אומר לך, כן. לא בכל הזמנים, בכל הזמנים זה באמת גדול, כי זה בהפועל תל אביב. אבל בשנים האחרונות זה בוודאי פספוס אדיר. והפועל חיפה פשוט הלכה וקמלה לאיתה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר חשפה את חולשותיה, דבר שלא ראינו ממנה אף פעם העונה. הפועל חיפה היא קבוצה עמוסה בשחקנים טובים, שהכל התחבר לה בצורה פלאית העונה. הכל הלך לה בול. בול, 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 בול. כל אחד בהפועל חיפה, מהמאמן ועד אחרון השחקנים, הם בעונת C, זאת אומרת, הם בגרסה הכי טובה שלהם עצמם. ומשהו פתאום מתפייד, פתאום יצא, די, המיימבו הזה, הבלם שלהם, שהוא סוס ומפלצת, ופיזי, ואפילו גם מספיק טכני וזה, כדי לדעת להתמודד עם שחקנים ישראלים, ועושה עבודה גדולה. פשוט התפייד בסוף. וג'רפי ששוער שלוקח כדורים, לא, התפייד. וכל מי שהיה מסוכן, שהם הלכו והתפיידו, עכשיו הם בעונת חלומות, כאילו אי אפשר באמת לבקר אותם. היה מעניין שם במהלך האחרון, וזה ביקורת שיש בהפועל חיפה כלפי רוני לוי.
החילופים.
שרגע, בתוך תוספת הזמן, דקה 92, עשה חילוף משולש, הוציא את יוספי, את בן ארוש ואת מלמד, והכניס שלושה במקומם, רגע לפני מצב נייח שהיה, ואז כאילו נתן לנו את התחושה, וואלה, יש פה, יש בהפועל ירושלים שחקן מאוד מאוד מהיר, שהוא התחיל את כל המהלך הזה של הגול, קוראים לו קפיטה, הוא לא הרבה לשחק, הוא נורא נורא מהיר, הוא נורא מסורבל ומקבל החלטות לא טובות, כי הוא בחור נורא צעיר, אבל הוא ממש מהיר, וכשהוא עשה את החילופים האלה, אמרתי לאחים שלי, וואלה, יש פה פוטנציאל, יהיה פה איזה כאוס כזה, כי יותר מדי חילופים ופחות מדי שחקנים אחראים כאלה. אתה יודע, יש לך יוספי על הדשא, אתה לא מוציא אותו דקות אחרונות. נכון. יש לך מלמד, אתה לא מוציא אותו דקות אחרונות. גם אם יש דרבי ביום ראשון, זה עוד 5-6 ימים. ובאמת נוצר הכאוס ונוצרה ההזדמנות, ואז זה נגמר כמו שזה נגמר. תשמע, אני כל הזמן אומר לך, הוא חופר לך פה על תל שבע ותל שבע, וזה נכון, בליגה ג' ניסינו לשבת כל החברים ולהיזכר מתי הפעם האחרונה שהפועל ירושלים הפכה מ-2 ל-3-2. אתה זוכר מתי הפועל תל אביב עשתה פעם אחרונה כזה?
מ-2-0-3-2?
כן.
1960...
די, נו?
לא,
באמת?
לא, לא, לא.
קשה, קשה נורא, אין כאלה כמעט. לא. אז לנו זה קרה בתל שבע. היינו בפיגור 2-0, בעונת 2010, קטמון, כן, התחלנו שם, במשחק... וואי, יש לי אותו פתוח אפילו פה, יש מצב, יש מצב.
במקרה, חינותי מראש, די, נו. באמת, תל שבע?
תל שבע.
חזרת ב-2 וזה 3-2 בתל שבע?
ב-6-2, זה ליגה ג'
ב-6-2.
אבל הם הובילו מוקדם, שערים מוקדמים.
של מי?
מי הבקיע לתל שבע?
זה המשחק, אם אתה עונה על זה, אני אצלח אותה.
היה לי את זה כתוב, היה לי את זה פה כתוב. ישימי דודיאן, יאן חנוכאיב, כבשו להפועל ירושלים. כפיר מלול כמובן, טל זקן, שם שאני לא זוכר. הכוון באותו משחק, דמי היה כוון באותו משחק, יש את יוסי מדינה מבאבא גול, הסטטיה מספרים, וזה היה כוון באותו משחק.
באמת?
כן, בתל שבע, מסתבר. והיה שופט איטלקי, היה פעם בליגה ג' להסתובב איזה שופט איטלקי כזה, טוב, יאללה, זה לא מעניין. בכל אופן, דרך מדהימה ומסר גדול לילדים ולספורטאים, אף פעם אל תפסיקו להאמין, אף פעם אל תפסיקו לחלום, אף פעם אל תוותרו, גם שאתם בפיגור 2-0 בדקה 60, גם שאתם בפיגור 2-0 דקה 80, תמשיכו להאמין, תמשיכו לחלום, אתם יכולים גם כשהיריב טוב מכם, עליון עליכם, השמיים הם הגבול והכל אפשרי.
ועם משפט כזה אני לא יכול להוסיף שום דבר, אז אני לא אוסיף, אנחנו נסכם, אני חושב. מזכיר לך, פתחנו את הפרק שהחברים שלך אומרים, איך אני שומע את הנאומים שלך, דפקת עכשיו איזה רבע שעה.
לא נכון, הייתי קצר, מה פתאום?
כמה? 14 דקות?
לא, לא היה ארוך מדי הפועל ירושלים, נכון, הנה. אוקיי.
ברור, כי יצא החוצה באיזה, היא לא יכולה לשמוע באיזה.
לא, יצא החוצה, לא, איזה חילה אתה.
נכון. אז זה היה עולים לרגל, פרק 162, מתי אתה תתפנה בשבוע הבא, יונה? דרבי ביום ראשון.
דרבי בחיפה, שהלוץ שלי מורכב, אנחנו בחמישי.
שני זה מכבי נתניה, מכבי תל אביב, זה גם משחק וואו.
כן. חמישי.
מה חמישי?
חמישי, אני בצהל. אני בצהל.
תגיד לצהל של הסוק.
אה?
שיחקו עם זה.
יש אבל מטרות לחימה להשיג, אבו.
אתה עזרת להכין לאגרי את הסרטון של סינואר אתמול?
נדבר על זה מיד.
באמת?
תודה, מאי, עזרת לנו מאוד, תודה לכם על ההזנה.
סוף שבוע שקט, שקט, שקט.